הוא עוד עולה בשיר וברון. מת בן שלב. קורא ג'וני רוזנבלום. הוקלט באולפני המרכז לתרבות מונגשת מיסודה של הספרייה לעברים. עריכה טכנית, אלעד לוין. בנות, אין לכן פה קול שלכן? שאל אפי נצר. זאת הייתה שאלה רטורית. נצר ידע היטב שלבנות, כלומר לאנשים ששרות את קול האלט, בחבורת הזמר של מועדון הגמלאים קריית חיים הערבית, יש קול משלהן, שנבדל בקו המלודי שלו מהקו של הבנים של חבורת הזמר, ומהקו של הבנות ששרות את קול הסופרן. השאלה הרטורית שנאמרה במהלך החזרה של חבורת הזמר ביום רביעי שעבר, הייתה דרכו העדינה של נצר, המנהל המוזיקלי של החבורה, לעקוץ את האלטיות שלו על כך שבביצוע ל"לא תנצחו אותי" של יורם גאון, חלקן שכחו לשיר את הקו שלהן, שמאתר את מנגינת השיר, וזרמו בטעות עם הקו של המנגינה, שאותו היו אמורים לשיר רק הבנים. טוב חבריה, נחזור אחר כך ל"לא תנצחו אותי". בואו ניקח עכשיו את ארץ צבי, הכריז נצר. תעמדו. לקום, לקום, לקום. חבריה, לקום. בנות, להסתכל אליי. בשקט, בשקט. כ-20 נשות חבורת הזמר התחילו לשיר חרישית את שירו של שוב יורם גאון, שנכתב על ידי תלמה על יגון רוז והולחן על ידי דובי זלצר. בחצי הלילה הם קמו ועיקו בקצה העולם, כבני רשף חשו, הרחיקו אוף, להשיב את כבוד האדם. בפזמון הצטרפו עליהן כתריסר הגברים בחבורה. אל ארץ צבי, אל דבש שדותיה, אל הכרמל והמדבר, אל עם אשר לא יחשה שאת בניו לא יפקיר לזר. השירה הייתה ערבה ומדויקת, אבל נצר לא היה מרוצה. חבר'ה, ביקשתי, תנסו לזכור את זה. את הסופים של השורות תמשכו, למשוך ארוך, אחרת אין טעם. אנחנו מספרים פה סיפור. ולצד הביקורת, מחמאות סלקטיביות. בנות, שרת נהדר. בשקט. מבינים כל מילה וזה מרגש הרבה יותר. השקט הוא מרגש. השקט חזק מכל עוצמה. בואו, מההתחלה. וזוויק, נצר פנה אל אחד הגברים, אל תשלב ידיים, זה סותם לך את כל הסיפור. ככל שארץ צבי התקדם, הקצב שנצר הנהיג נעשה יותר ויותר נמרץ. לפני הפזמון האחרון הוא הכריז, כולם את המנגינה, גם הבנות. 3-4, אני רוצה שהקירות פה ייפלו. כשהשיר הסתיים ונצר אמר, בואו ניקח הפסקה, שרתם יפה, הקפה עליי. אחת הסופרניות, פנינה חדש שמה, ניגשה אליי ואמרה, אני בטוחה שאתה יודע על מה השיר הזה, אבל אם במקרה אתה לא יודע, הוא על מבצע אנטבה. בחצי הלילה הם קמו ועיקו בקצה העולם. סליחה שאני אומרת לך, זה רק יכול להוסיף, סליחה, היא התנצלה משום מה. האמת שכחובב מוזיקה שחש כאורח מזדמן במשולי הזמר העברי, ממלכתו של נצר, לא הייתי סגור על הרקע של ארץ צבי שלנוכח השורה, שאת בניו לא יפקיר לזר, נשמע לרגע כמו שיר מחאה שיכול היה להיכתב עכשיו. פנינה חדש הייתה אחת משמונה חברים שהתקבצו בזמן הפסקת הקפה, באחד החדרים במועדון הגמלאים כדי לספר על חבורת הזמר שנפגשת בכל יום רביעי כבר 8 שנים. אני בדיוק יצאתי לפנסיה וחיפשתי חבורת זמר להצטרף אליה, אמר אברהם ברמץ. הלכתי לאיזו חבורה במוצקין, זה היה בסדר, אבל אז אמרו לי שהתחיל בקריית חיים משהו עם אפי נצר. אמרתי, אפי נצר? הוא גיבור ילדות שלי. יש לי מחברות מגיל 7-8 כשהייתי מקשיב לתוכניות שלו ברדיו וכותב את השירים שהוא היה מלמד. נצר מקפיד עם אנשי החבורה על כל ניואנס הרמוני וקצבי, אבל הערך של המפגשים השבועיים חורג מהעניין המוזיקלי. זה חוג חברתי, אוהב ומלוכד, שנוצרו בו גם זוגות. אליזה סופר לירז הכירה כך את בן זוגה יהודה לירז. אליזה שרה בחבורה של קריית חיים הערבית. יהודה שר בחבורת כרמל בחיפה, שגם אותה נצר מוביל. הם נפגשו בנסיעה לפסטיבל מקלות בחול, שאליה יצאו שתי החבורות. מה נפגשנו? התאהבנו. דייקה אליזה והוסיפה, כל החבורה מרגישה כשדכנית שלנו. בני הזוג סופר לירז הם המבוגרים באנשי החבורה בתחילת שנות ה-80 שלהם. רוב החברים הם בני 70 ומשהו. נצר הוא כמעט דור מעליהם. הוא חגג אתמול, 27 ביוני, את יום הולדתו ה-90. אני מסתכלת על אפי והוא בשבילי תופעת טבע, אמרה אליזה גרינוולד. היית צריך לראות אותו בפסטיבל האחרון שנסענו אליו בחול. היה שם מצעד מקלות ברחוב. אפי הלך בראש החבורה שלנו עם דגל ישראל, מרקד ומזמר כמו בחור צעיר. היה מדהים לראות אותו. מאין לדעתכם הוא שואב את המרץ? נשאלו אנשי החבורה. יש לו את הגנים הנכונים, נתחיל מזה, אמרה לאה חורב. דבר שני, דרייב. דבר שלישי, קראתי באיזה מקום שהמקצוע שבו מעריכים ימים הכי הרבה זה מנצח תזמורות. גם הפעלה של הגוף וגם הפעלה של השכל. זאת המוזיקה עצמה, התערב אברהם ברמץ. היא מרוממת את הבן אדם, נותנת לו אופטימיות. הוא זן אדיר, סיכמה הפנינה חדש, כמו השיר של קורין הלל. 5 ימים לפני כן, בהיכל התיאטרון בקריית מוצקין, השיר הראשון שקפץ לראש כשהתבוננתי בנצר בזמן הבלנס לקראת המופע החגיגי לכבוד יום הולדתו ה-90, היה No Limits של הרכב היורוטרש Unlimited 2. בגלל החולצה שנצר לבש. הכיתוב שלה היה No Limits. Limits exist only in your mind. על הבמה, לעומת זאת, ניגנו את ילדתי מרוסיה ואחר כך את נגן אקורדיון ישן, ולבסוף את ראי רחל ראי. תהיה נקודה בראי רחל שבה אני אסמן לכם להפסיק כדי שהקהל ישיר, אמר נצר לפסנתרן בבלנס. להפסיק לנגן לגמרי, כולנו? שאל הפסנתרן. כן. אלא אם כן הקהל לא ישיר, אמר נצר, אבל אני מופיע עם השיר הזה כמעט 60 שנה ועדיין לא קרה שהקהל לא שר. בזמן שנצר והנגנים עשו בלנס, המבואה של היכל התיאטרון במוצקין התחילה להתמלא. כל הנוכחים היו מבוגרים, רובם נראו בני 70 ויותר. היחיד שנראה בן פחות מ-60 היה בנם של מוניה ורותי שביט. הוא בן 94 והיא בת 90, שחגגו את יום הנישואים שלהם. אנחנו לא בטוחים אם 69 או 70, אמר הבן, ואימו הפתירה, מי זוכר? נצר, חבר של בני הזוג, מאז שהיו ביחד במחנות העולים בחיפה בסוף שנות ה-40, חשב כמה שניות ואמר, לדעתי 70. טוב, אני חייב לרוץ, הוא אמר לחבריו מי שכבר. תשבו בנוחות, תראו מה אני יודע לעשות. זה הכל ממחנות העולים. שרה לב ורפי וייס הגיעו למופע ממושב בן עמי ליד נהריה. אנחנו אוהבים את היוצרים הוותיקים, אמרה שרה לב ורפי המשיך. אנחנו אוהבים את השירים של פעם, שיש להם מהות והבנה ותוכן. היום רוב השירים זה סתם צעקות, פוזות, קשה לי עם זה. פעם כל שיר סימל משהו. אפי נצר הוא אחד ממקימי הזמר העברי, והוא לא... איך אני אגיד? הוא לא משוק הקרמל, אמרתי בעדינות. אמרת יפה, החמיא שרה לב. אני זוכרת שקנו לאפי את האקורדיון הראשון שלו, סיפרה נילי לופט, שבאה למופע עם בעלה יורם. אפי היה אז נער, אני ילדה. היינו שכנים ברחוב הס בחיפה. זה היה אחרי התאונה. אבא של אפי ואבא שלי עבדו ביחד בסלילת כבישים. השלב הראשון בעבודה היה לפוצץ את הסלעים. היו שמים חומר נפץ עם פתיל השהיה ומחכים לפיצוץ. יום אחד עשו את הפעולה וזה לא התפוצץ. אבא של אפי הלך לבדוק ואז היה הפיצוץ. הוא התעבר. זאת הייתה טראומה נוראית לכל המשפחה. לאבא שלי היו רגשות אשם. אז קנו לאפי את האקורדיון. הוא תמיד אהב את הנגינה, היא נתנה לו הרבה סיפוק ואושר. תמיד כשהוא מופיע אני נהנית לראות אותו. אני גם נזכרת באמא שלו. היא הייתה תמיד עליזה וחביבה. אישה יפהפייה, הוא מאוד דומה לה. אפי נצר זה חיבור בין אנשים לאהבת הזמר. זה העמקת הזמר בתרבות הישראלית. אמר איציק קירשנבאום, שבא למופע עם כמה מחבריו. הוא התוודע לנצר כשניהל את מצד המחולות בחיפה, ואחר כך עבר לקרמיאל, והיה מעורב בניהול פסטיבל המחול בעיר. אני חושב שהוא ממשיך להופיע בגיל 90, כי בעסק הזה, או שאתה על הבמה או שאתה הופך להיסטוריה. שכחו אותך, לא מכירים אותך. והוא לא. אולי בכל זאת התרבות הישראלית העכשווית קצת שכחה אותו. קירשנבאום. אבל תתפלא לשמוע שגם היום ילדים גדלים על אפי נצר. מתוך הזמר נוצר גם מחול, וילדים שאתה מחדיר להם את אהבת הארץ דרך מחול וזמר, אתה נותן להם ערכים, ציונות. זה באמת מחלחל לילדים של היום? דור הטיק טוק וכל זה? כן, התעקש קירשנבאום. הם לא יבואו לכאן, אבל חלק מהיצירה הזאת עובר גם לילדים כנכס תרבותי. בגיל 90 העשייה המוזיקלית והתרבותית של נצר נמשכת במרץ מפלי. יש לו כיום 3 חבורות זמר שהוא מנהל, בחיפה ובקריית מוצקין, בנוסף לחבורה מקריית חיים. יש לו תוכנית רדיו שבועית שמשודרת בשבת בבוקר ברדיו חיפה, תל אביב וירושלים. יש לו סדרת הופעות חודשית בחיפה שבה הוא מנצח על סוללה של 5 אקורדיוניסטים. בתקופה הנוכחית הוא עסוק במיוחד, שכן לצד שלל הפעילויות השגרתיות האלה, הוא משתתף במופעים שחוגגים את יום הולדתו העגול. המופע שהתקיים בקריית מוצקין בהובלתו של הזמר צחי סיטון ימשיך לרוץ בחודשים הקרובים ברחבי הארץ, וביום שני, ה-1 ביולי, יצוין ה-90 של נצר במופע חגיגי בהיכל התרבות בפתח תקווה, בהשתתפותם של ירדנה ארזי, שהתחילה את דרכה כנערה בחבורת הזמר של נצר בבית רוטשילד בחיפה, אריק סיני ויהודית תמיר. מניין הוא שואב את המרץ והנחישות? אני אופטימיסט, הייתי אומר אפילו אופטימיסט חולני, אומר נצר. זה טבוע בי מילדות, ואני חושב שזה השורש של הפעלתנות. אבל זאת גם הייתה הצוואה של אשתי. אשתו של נצר, אילנה, שהייתה מלווה אותו כמעט לכל הופעותיו לאורך השנים, מתה מסרטן לפני 14 שנה. כשהיא הייתה כבר חולה, היא אמרה לי, אפי, אני משביעה אותך. כשאני לא אוכל לבוא יותר להופעות, אתה לא מפסיק. שים לב, היא לא אמרה כשאני אמות, היא אמרה כשאני לא אוכל לבוא יותר להופעות. בשבילי זאת הייתה כמו צוואה. מאז מותה של אילנה הוא מתגורר בחיפה לבדו. כשהוא נשאל אם הוא נעזר במטפל או מטפלת, הוא מתפקע מצחוק. לא, איזה מטפל? מה פתאום מטפל? בן שוק, אתה הסתובבת איתי עכשיו כמה ימים. ראית אותי עובד. אני נוסע בעצמי להופעות. לפעמים נוהג מתל אביב לחיפה בלילה אחרי הופעה. אין לי צורך במטפל, אני מסתדר מצוין. טוב לי. בתוך העשייה האנרגטית שלו, יום הולדת 90 הוא הזדמנות בשביל נצר להבהיר ולנסח את תרומתו לזמר העברי ולתרבות הישראלית. הוא מרגיש שהדברים אינם ידועים דיים לציבור הרחב. אם צריך לשקלל ולומר מהי תרומתי לזמר העברי, הוא אומר מבלי שנשאל את השאלה באופן מפורש, אז הייתי חלוץ בכמה דברים. אני המצאתי את חבורות הזמר. יש היום 1,000. כשאני התחלתי לא הייתה 1. דבר שני, שירה בציבור. הייתה כמובן שירה בציבור עד לפני קום המדינה, אבל אני הפכתי את זה לתנועת זמר ענקית, בזכות השימוש בשקופיות שהפך את השירה בציבור לנגישה בצורה בלתי רגילה. וישנם כמובן השירים שלי, הלחנים שכתבתי. אני לא המלחין הכי גדול, אני לא סשה ארגוב, אבל כתבתי הרבה שירים וחלק מהם הפכו ללהיטים גדולים. ואתה חושב שהציבור הישראלי לא מודע לתרומה התרבותית שלך? לא. מי שעוסק בתחום יודע. הוא סתם חובבי מוזיקה, אוהבי זמר? לא. אני לא צועק, חבר'ה, אני המצאתי את זה. אני לא בן אדם שיודע לבקש. אף פעם לא היה לי יחצן. אף פעם לא היה לי אמרגן. אני self-made man. אבל כשאני מגיע למקומות, אנשים בכל זאת מזהים, ניגשים, מברכים. נו, אז אנשים יודעים, בניגוד למה שאמרת. נצר. הם לא יודעים פרטים, הם יודעים שירה בציבור. חבורת הזמר שנצר ייסד בבית רוטשילד בחיפה נולדה מתוך תוכניות הרדיו שבהן היה מלמד את מאזיני גלי צהל וכל ישראל שירים חדשים. הוא מתגאה מאוד בהשפעה שהייתה לתוכניות האלה על עולים חדשים אז, למשל מרים פרץ. כשפרץ זכתה בפרס ישראל ב-2018, היא הודתה לנצר בנאום הזכייה שלה. למדתי לאהוב את הארץ דרך שיריה, בזכות רדיו שקיבל אבי בעבודתו כמטאטא כבישים, אמרה פרץ בנאומה. בכל יום רביעי חיכיתי בחרדת קודש בפתח הצריף שלנו, בידי מחברת ועיפרון, נכונה לכתוב את מילות השירים שלימד אפי נצר בתוכניתו. כך הכרתי את החרמון דרך מלכות החרמון, את בית לחם דרך ראי רחל ראי, ואת עמק ישראל דרך שיר העמק. הייתה לי צמרמורת כששמעתי את הנאום שלה. עדיין יש לי, אומר נצר. בתוכניות הרדיו שהוקלטו בבית רוטשילד בחיפה, השתתפו זמרים וזמרות חובבים ששרו את השירים הנלמדים, ומתישהו בתחילת שנות ה-60 נצר החליט לגבש אותם לגוף מזמר מסודר. לא רציתי להקים מקהלה, מקהלה זה פרטיטורות, והאנשים האלה לא ראו תו בחיים שלהם. רציתי משהו יותר קליל, הוא אומר. אני זוכר שראיתי אז תקליט של איזשהו זמר אמריקאי, ג'וני משהו and his gang. אמרתי, וואלה, אנחנו נהיה אפי נצר וכנופייתו. אבל אז חשבתי, לא, יחשבו שאנחנו באים לשדוד בנקים. בדיוק בתקופה ההיא באה להופיע בארץ הקומפניון דה לה שנסון, הלהקה הצרפתית המפורסמת. ואז הבליח לי, חבורה, חבורת זמר. המונח הזה לא היה קיים. היום אין ישוב בארץ שאין בו חבורת זמר. אף אחד לא יודע מי הקים את חבורת הזמר הראשונה, אבל זה לא חשוב. אתה מסתכל סביב ורואה שעשית משהו שיניב פירות מדהימים. האם חבורת הזמר של בית רוטשילד הייתה אכן הראשונה בארץ? מומחה לתולדות הזמר העברי שאיתו דיברתי, אמר שהוא חושב שגיל אלדמה הנהיג חבורת זמר בפנימיית הדסים עוד בשנות ה-50 לפני נצר. בכל מקרה, החבורה של אפי הייתה בוודאי מהראשונות, ובהחלט סביר שהוא היה הראשון שהשתמש בשם חבורת זמר, אמר המומחה. בשנות ה-70, מספר נצר, היו לו 10 חבורות זמר במקביל. הייתי מתחיל את היום בבית ספר אזורי בנהריה, אחר כך נוסע לחזרה של חבורת הזמר של מועצת פועלי אקו, ומשם אל חבורת הזמר של מפעל תלמה בחיפה. כשמדברים עם נצר על תרומתו לזירת השירה בציבור, הוא מקפיד להסתייג נמרצות מהתואר אבי השירה בציבור, שלפעמים מוצמד לו בטעות. מה פתאום אבי השירה בציבור, הוא מוחה. כשהייתי בן 7, הוריי לקחו אותי לשירה בציבור בחיפה. אדם בשם צבי סופר היה בא עם כינור, מלמד שירים, והקהל היה שר. אני עדיין זוכר את השירים שהוא לימד. היית על שדותינו, שיר הפרטיזנים של אברהם שלונסקי ואלכסנדר אוריה בוסקוביץ'. אז תפסיקו לומר עליי אבי השירה בציבור. באופן אירוני, כמה רגעים אחרי שנצר אמר דבר מעין זה במופע בקריית מוצקין, הופיע על המסך צילום של פארק אפי נצר בחיפה עם שלט שבו הוא תואר כך. יליד חיפה, אבי השירה בציבור, מחשובי המלחינים בארץ. שיריו ספוגים באהבת הארץ והאדם והפכו לנכסי צאן ברזל. חשיבותו של נצר לשירה בציבור בישראל תמונה בכך שהוא העמיק מאוד את הפופולריות שלה. הפכתי את השירה בציבור לאישיו גדול, הוא אומר. האמצעי העיקרי לכך היה השקופיות, שנצר היה חלוץ השימוש בהן במופעים. עד אז היו משתמשים בשירונים, הוא אומר. להדפיס 1,500 שירונים זאת מטלה, אבל הבעיה העיקרית היא שכשאתה שר עם שירון, העיניים שלך ממוקדות בו. אתה לא עם כולם. חיפשתי דרך לעקוף את זה, ופתאום אמרתי, בונה, אולי יש שקופיות. היום היו קוראים לזה סטארט-אפ. קניתי מקרן, ביקשתי ממורה לאומנות בבית ספר שבו לימדתי לצייר על השקופיות, והקרנו אותן על סדינים שהבאתי מהבית. אני זוכר את הערב הראשון. זה היה פיצוץ. אף אחד לא ראה דבר כזה. אנשים השתגעו, שרו בחזות שמחה. וגם הייתי מצחיקן. הצלחה אדירה, כאילו הייתי אלוויס פרסלי. לאורך שנות ה-60 ובאופן מיוחד בשנים שאחרי מלחמת ששת הימים, נצר ידע הצלחה גדולה גם כמלחין. בתקופה הזאת הוא הלחין בין השאר את בלד על החובש, יורם גאון, מלכות החרמון, להקת פיקוד צפון, פרחים בקנה, להקת חיל התותחנים, ציפורים נודדות, הפרברים, וראי רחל ראי, אריק לוי. האחרון הולחן מיד עם תום המלחמה, למילותיו של החידונאי שמוליק רוזן, שהתפעם כמו רוב הציבור הישראלי לנוכח החזרה אל קבר רחל ויתר המקומות הקדושים ביהודה ושומרון. אביו של נצר שמע את רוזן מקריא את מילות השיר ברדיו, התקשר אל בנו והפציר בו לפנות מיד אל רוזן ולבקש שישלח לו את השיר להלחנה. כך היה, והשיר, מספר נצר, הולחן בשדה קוצים ליד פיקוד הצפון עם האקורדיון ביד. היית שותף לאופוריה שאחרי ששת הימים? כן, הייתי בתוך האופוריה. כולם היו. ראיתי גם דברים שלא אהבתי, שירים כמו נאצר מחכה לרבין, או כשדדו, חברי הטוב, אמר, נשבור להם את העצמות. אמרתי, לא מתאים. הרמטכ"ל דוד אלעזר אמר את המשפט המפורסם בתחילתה של מלחמת יום הכיפורים. גם היום אומרים דברים, אבל אני לא רוצה להיכנס לזה. לא תשמע ממני מילה על פוליטיקה. לעניין האופוריה אני אומר, כן, הייתי שם, אבל לא הרגשתי יהירות. אתה לא נולדת אז, ואתה לא יכול להבין את זה. זה היה דבר ענק. אנחנו רגילים לקבל סתירות כל הזמן, ופתאום קרה משהו גדול כזה. לקחו אותי עם ג'יפ לראות את קבר רחל. אבל התחברתי לטקסט בעיקר במישור האישי. רחל אמנו, היפהפייה הזאת שיעקב אבינו עבד 14 שנים בשבילה. ראיתי פה את האנשים, את האימא ואת הבנים שחוזרים אליה. ביקשת לא לדבר פוליטיקה, אבל בכל זאת רעיון בהארץ. אם התנחלות ליד בית לחם תזמין אותך להופעה כדי להוקיר את האיש שהלחין את רעי רחל רעי, תלך להופיע שם? כל מי שרוצה לשיר איתי, אני אלך אליו. אני לא מסווג ולא מקטלג. קהל דתי מאוד אוהב אותי, ואני אוהב כל קהל שאוהב לשיר. אם אתה רוצה לשיר, אני בחיים לא אשאל אותך למי הצבעת. בחבורות הזמר שהוא מוביל ובערבי השירה בציבור שהוא מעלה, נצר נוטה לא לסבך את הזמרים החובבים, ומעדיף לא לכלול ברפרטואר שירים מורכבים מדי. פחות סשה ארגוב ומתי כספי, הוא אומר. גם הלחנים שלו, כמו השירים שחבורותיו מזמרות, נוטים אל הפשוט יחסית והקלית מאוד. שירים שקלי קלות לשיר אותם, לא שירים שצריך ללמד אותם במשך שעתיים. אני לא עושה את זה בכוונה, ככה זה יוצא לי, זה טבוע בי, הוא אומר. בגלל שהתחלת להלחין אחרי שכבר עסקת בלימוד שירים? כן, וגם בגלל האקורדיון, והישראליות המעורבבת ברוסיות. מגיל צעיר התחנכתי על שירים רוסיים, זה דבר שנספג בך. גם סשה ארגוב בא ממוזיקה רוסית. אבל אחרת, איזה מנגינות מדהימות הוא כתב, זה התנך, גם וילנסקי, ענקים, וגם המלחינים היותר צעירים, החברים שלי. דובי זלצר, נעמי שמר, נורית הירש, יאיר רוזנבלום. איפה אתה ממקם את עצמך כמלחין בהשוואה לשמות שהזכרת? קטונתי מלשים את עצמי במקום כזה או אחר. אני במיליה. אני לא המלחין הכי גדול בארץ, אבל גם לא הכי קטן. המוזיקה הישראלית השתנתה בצורה גורפת בשנים שאחרי מלחמת יום כיפור. הלהקות הצבאיות איבדו מיוקרתן. זה נכון. אחרי המלחמה הדברים התהפכו, אומר נצר. הביחד נסדק. המחנה העממי של השירה בציבור זז הצידה ונכנסו שירים אחרים, יותר אישיים. היה פחות ביקוש לשירים שלי, כבר לא הייתי ברדיו כל יום כל היום. הרגשת זלזול בשירים שלך ושל אנשי הזמר האחרים? אמרו זה ארכאי. אבל גם אם הרדיו כבר לא השמיע הרבה, עדיין היה לי קהל גדול, יותר מבוגר. לא נקטעה לי הקריירה מיום שהתחלתי. היו עליות וירידות, אבל זה נמשך. והיה גם סי מאוחר אחד באמצע שנות ה-80. מי שהוא הולך תמיד איתי של אופרה חזה. אתה יודע שכשעשו מצעד שירי אופרה חזה, עשור אחרי מותה, זה הגיע למקום הראשון? הייתי המום, מתגאה נצר. את המצעד עשתה רשת ג' ב-2010. הוא מספר שאת השיר הלחין ברבע שעה כשתמונתה של חזה מונחת מולו על הפסנתר. היא שרה כל כך יפה, הוא נאנח. אם מי שהוא הולך תמיד איתי הוא אפי נצר הלירי, עם נוני יחידות צהל הרבות שהלחין, מסיירת אגוז דרך גולני שלי והמנון גבעתי, ועד להמנון של טייסת 116 שהוא חבר ב-2020, הם אפי נצר המגויס. מעניין אותי מה חשבת על חרבו דרבו של נס וסטילה, כמי שהלחין כל כך הרבה המנוני יחידות. זה לא המנון צבאי רשמי, אבל זה מאוד קרוב לזה. הם אפילו צועקים שמות של חילות ויחידות, גולני, תותחנים. נכון, אומר נצר. אז מה אתה חושב עליו? תשמע, מה שעושה טוב למורל. גם במלחמת ששת הימים ויום כיפור, היו שירים דבילים בשביל להרים את המורל. שלחי לי תחתונים וגופיות. זה עושה טוב לאנשים. מי אני שיגיד משהו נגד? המופע לכבודו של נצר בהיכל התיאטרון שבקריית מוצקין היה מכובד ומהנה. שרה לברפי וייס ממושב בנמי ושבע מאות צופים נוספים קיבלו מנה קדושה של שירים עם מהות, הבנה ותוכן. הזמרים צחי סיטון וטל ברגמן היטיבו לשיר ונצר היה נמרץ ומקסים. אבל לקראת סוף הערב מפלסה ביחד ננצח נעשה גבוה מדי וכך גם מפלסה ביחד נזייף. זה קרה כשמאות הנוכחים שרו את שלום על ישראל בעודם מנופפים בדגלים הקטנים שחולקו להם בכניסה על רקע תמונות AI מגוחכות של לוחמים ולוחמות. גם כשהגיע תורו של פרחים בקנה, התכווצתי קלות בכיסאי. האם אין טעם לפגם בשירה גאה ונלהבת על גבול הצעקות של השורה השמש ידום בין עזה לרפיח אחרי 7 באוקטובר ובזמן המלחמה? תשמע, כשאתה בהופעה, אתה לא יושב ומנתח שירים, אומר נצר. אנשים אומרים, בונה, השמש ידום בין עזה לרפיח. וואלה, זה אקטואלי. פרחים בקנה הוא שיר שחדור בתחושת ניצחון וסוף כל המלחמות. כאילו אנחנו נכנסים אל גן עדן של שלום נצחי. לא צורם לשיר אותו בנסיבות הקיימות, כשמה שקרה הוא ההפך מניצחון ושלום? איפה אתה שומע ניצחון בפרחים בקנה? אני לא שומע ניצחון. אז מה אתה שומע? שלום. שלום זה הניצחון הכי גדול. אני שומע שם גם ניצחון. זה שיר מתקופת האופוריה שאחרי ששת הימים. ניצחנו, האויב הובס. מותר לנו. ברור, אבל הקונטקסט התהפך לחלוטין. השיר הזה מושר עכשיו בתוך האסון הכי גדול בתולדותינו. אני מקפיד לדבר בהופעות על מה שקרה בשבעה באוקטובר. שלא יחשבו שאנחנו עושים פה חגיגות. אנחנו שרים את אנחנו לא צריכים של שלמה ארצי ומשנים את המילים להתן לנו לשוב ולראותם. אנחנו שמים תמונות של החטופים. אנחנו זוכרים. אבל אני חייב להגיד, כשמדברים על שלום, וככה אני מבין את פרחים בקנה, לא יכול להיות בזה שום דבר צורם. אין מדינה בעולם שנכתבו בה כל כך הרבה שירים על שלום, והשלום כל כך רחוק ממנה. מה זה אומר? שאנחנו עם מטורף. אנחנו חיים במקום קשה ושורדים. ואנחנו גם נשרוד. השירים האלה, הם כותבים את ההיסטוריה. הם מספרים את הסיפור. מדינאים מתחלפים. ממשלות מתחלפות. השירים נשארים.